ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל קצת יותר מאמצע עמוד במשנה, אפשר גם לספור 18 שורות מלמטה. אנחנו נתייחס למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא, לפני שנתקדם בתוך הטקסט. בעל המזכיר מקום לשלוחו לתת א', כסף הקידושין לאישה, ב', גט לאישה. האם יש להקפיד להופיע דווקא באותו מקום? המשנה, האומר לשלוחו, צא וקדש לאישה פלונית במקום פלוני, והלך וקידשה במקום אחר, אינה מקודשת. ואם הבעל אומר, הרי היא במקום פלוני, במקום מה שראינו מקודם, צא וקדש לי אישה פלונית במקום פלוני, הוא אומר צא וקדש לי אישה, הרי היא במקום פלוני, וקידשה במקום אחר, הרי זו מקודשת. ותנן נמי גבי גיטין, כאילו אותו דבר, רק בעניין גט, האומר, תנו גט זה לאשתי במקום פלוני, ונתנו לה במקום אחר פסול, הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר. למה צריכים שתי משניות שבעצם זה אותו סיפור, רק אחד בקידושין ואחד בגיטין? מה, לא היינו יכולים ללמד אחד והייתי מבין את השני? אז הגמרא עונה, אנחנו סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, זה בעצם תשובה ארוכה וצריכה. אנחנו צריכים ללמד גם בגירושין וגם בקידושין. דאי אשמין גבי קידושין, כלומר שאדם מקפיד על מקום פלוני, במקום דלקרובה קעתי, יש סיבה להקפיד לקרובה, כלומר הוא מכניס אותה, הוא מקרב אותה אליו. וכאן ההסבר, בהי עתרה רחמו לי ולא ממלי מילי אילוי. במקום שאני נקפתי, אומר הבעל, האנשים שם אוהבים אותי ולא ידברו עליי דברי גנאי. בהי עתרה, במקום השני שעליו הגיע, אם השליח לא ציית והגיע למקום השני, יכול להגיד הבעל הדבר הזה, בהי עתרה סנו לי, במקום השני הם שונאים אותי, ממלי מילי אלוי. אנחנו נסתכל ברש"י על המשנה אינה מקודשת. המשנה שלנו, הנושא היה כמובן קידושין, דווקא כאמר למקום פלוני, שיש לי שם אוהבים, ואם בא אדם לומר דברים עליי בפניה, ימחו בידו, ישתיקו אותו. והשיקול הזה הוא במקום שהוא בא לקרב אותה, את האישה במסגרת קידושין אליו. אנחנו חוזרים לגמרא, אבל גיטין דלרחוקה קעתי, הוא מרחיק אותה, הוא מגרש אותה, הימר לא אכפת לה, בנסיבות כאלה לא אכפת לו מה יגידו. ואי אשמין גבי גירושין, שיש עניין להקפיד על מקום, בהי עתרה ניחא לי דניבזי, בהי עתרה לא ניחא לי. מה זה, איזו ביזיון יש כאן? אז רש"י אומר לא ניחא לי דלבזי, שהמגרש את אשתו גנאי הוא לא. אז יש מקום שלא אכפת לו, שהוא מתבזה, אבל במקום השני כן אכפת לו על הביזיון. אבל ממשיך הגמרא, גבי קידושין, אימה לא אכפת לה. את השיקול הזה לא קיים אצל קידושין. אז היה מקום לחשוב שגם אם הוא הקפיד על מקום א' והשליח הגיע למקום ב', לא משנה לו. צריכה, לכן יש ללמוד, יש ללמד גם בנוסף לגירושין, גם בעניין קידושין, שאם הבעל הקפיד על מקום, הקפדתו הקפדה, ואם השליח משנה, הולך למקום אחר, אז אין קידושין, ובמקרה הגירושין, הגירושין לא יתפסו. המשנה, ולפני שנלמד את המשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, המקדש אישה על מנת שאין עליה, 1. נדרים, 2. מומים. נראה את הדוגמאות האלו כעת. המשנה, המקדש את האישה, על מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת, פשוט מקח טעות. כנסה סתם, הוא לא פירט, הוא לא התנה, ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה, אבל כן יש צורך לגט. אנחנו נסתכל ברשי, תצא שלא בכתובה, ואמר, אי אפשי באישה נדרנית, אני לא יכול לחיות עם אישה כזאת, אבל גיטה בעיה מדבריהם מספיקה. כן ודלו פריש, אחר שלא פירט, הוא לא התנה באופן מפורש, דילמה, דעתי נמי הנדרנית, אולי הגבר הזה מוכן כן לחיות עם אישה כזאת. אבל לגבי הכתובה, שזה עניין של ממונות, אז אנחנו אומרים שמספיקה לא מוציאים ממון מחזקתו. אנחנו חוזרים למשנה. על מנת הוא התנה, הוא מקדש את אישה עם תנאי, על מנת שאין עליה מומין, ונמצאו בה מומין, אינה מקודשת. כנסה סתם ונמצאו בה מומין, תצא שלא בכתובה. שכל המומין הפוסלים בכהנים, פוסלים בנשים. יש בתורה, יש במסכת בכורות, פירוט מהם המומים הפוסלים בכהנים, והמומים האלו גם כן יפסלו באישה. הגמרא אומרת, ותנן נמי גבי כתובות. המשנה דומה מופיע בפרק שביעי, פרק המדיר במסכת כתובות, כי היי גבנה. אני קורא עוד פעם, ותנן נמי גבי כתובות, כי היי גבנה. אז תשאלו, אז מה הצורך לכפילות, או למה קרה כזה דבר שאותו משנה מופיע פה וגם במסכת כתובות? התשובה היא כך, הכה קידושין יצטריך עלי. הדין, האם תפס הקידושין כן או לא, זה מטרת, בואו נגיד, מיקום המשנה פה. אנחנו לומדים מסכת קידושין, אז העניין של הקידושין שאמרנו אינה מקודשת או לחלופין כן מקודשת אבל מפסידה את הכתובה, זה עניין של קידושין. זה שכתוב פה תצא שלא בכתובה, זה אגב רוחה תנה כתובות עתו קידושין. אגב זה שמלמדים דיני קידושין גם הזכירו מה לגבי הכתובה. הטעם במסך כתובות, כתובות יצטריך עלי. הדין הזה שהיא מפסידה הכתובה, זה העניין, זה הנושא ששייך למסכת הזו, מסכת כתובות. תנא קידושין, עתו כתובות. וממילא גם מה הדין לגבי קידושין שנוי אגב. המשנה. ולפני שניכנס לתוכן המשנה, אומר, הוספנו בשוליים נושא, שלוש דוגמאות של שליחת סבלונות אחר קידושין שאינן קידושין. סבלונות, מתנות. רש"י אומר, דאונות שדרך חתן לשלוח לארוצתו. המשנה, המקדש שתי נשים בשווה פרוטה. או אישה אחת בפחות משווה פרוטה. במקרה הראשון, שתי נשים בשווה פרוטה, לגבי כל אישה, אין שווה פרוטה. אף הפי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אותו בעל, אותו ארוס, למרות שהוא שולח מתנות לאחר מכאן, אנחנו ממשיכים לעמוד בית, אינה מקודשת. אי אפשר, או לא מסתכלים על הסבלונות ככסף קידושין. שמחמת קידושין הראשונים שלח, המתנות האלו הם על בסיס הקידושים הראשונים, כאילו המשך קידושין הראשונים. רש"י כותב, בשורה ראשונה אינה מקודשת, ולא אמרינן, יודע היה שאין קידושיו קידושין, וגמר ושלח סבלונות לשם קידושין. אלא אמרינן, מחמת קידושין ראשונים שלח, בגלל אותם קידושים ראשונים, הוא החליט לשלוח את המתנות האלו, אבל הם עצמם אינם, במקום, הם אינם לשם קידושין. ועוד מקרה, ממשיך המשנה, וכן קטן שקידש, ואחר שהוא גדל, שהוא עבר את הבר מצווה, שלח סבלונות. אז גם בזה אנחנו לא אומרים שהסבלונות הם הקידושין, וכידוע קטן אינו בר הכי לקדש אישה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הגמרא מסבירה למה צריכים דוגמאות נוספות במשנה שהסבלונות שנשלחו אחר כך אינם קידושין. כלומר, יש להסביר מה היה הווה מינה לחשוב שהסבלונות הם קידושין, וזה מופיע אצלנו כנקודה ארוכה בגמרא. אז כל השורות הבאות, 11-12 שורות, הם נקודה ארוכה. וצריכה, נצטרך את שלושת הדוגמאות ללמד שהסבלות שנשלחו אחר קידושים שאינם קידושים אינם עצמם נחשבים קידושים. אומר הגמרא, וצריכה, דאי אשמינן שווה פרוטה, המקרה שהוא שלח, הוא קידש שתי נשים בשווה פרוטה, הסבלונות אינם קידושין, איידי דקנפיק המונה מיני תאי. היה מקום לחשוב שמאחר שהוא הוציא פרוטה, נכון, שתי נשים, אבל ממנו יצא פרוטה, יש מקום לטעות. ואומר רש"י, תאי וסבר דקידושין אינו, שמה שהוא עשה כבר עם הקידושין ולא מסיק הדעתי, זה לא עולה הדעתו דסבלו לשם קידושין. זה לגבי הדוגמה הראשונה, ששמה נגיד ברור שהסבלונות אינן לשם קידושין, כי הוא כבר קידש בזה שהוא הוציא פרוטה. אנחנו יודעים שלא חל הקידושין, כי לגבי כל אישה ואישה לא היה שווה פרוטה, אבל מצידו הוא הוציא פרוטה. אבל פחות משווה פרוטה לאישה אחת. אימא, היה מקום לחשוב, יודע שאין קידושים תפסים בפחות משווה פרוטה, וכי כמה משדר סבלונות, עדיין כדי קידושים כמה משדר. היה מקום לומר שהבן אדם הזה ודאי יודע שאין קידושים פחות משווה פרוטה, אז איפה הקידושים? הסבלונות שהוא שולח. אז לכן המשנה מלמדת שגם במקרה כזה, לא, הסבלונות אינם קידושים. ואי אשמינה הניתרתי המקרים א' וב' המקרים הראשונים, משום דבין פרוטה לפחות משווה פרוטה, לא קים להו לאינשי. והם סומכים על קידושים אלו ולא על הסבלונות. כאילו אנשים לא שמים לב על הפרוטה, פחות משווה פרוטה, אז בשני המקרים מצד הגבר הוא קידש אותה ולא סומך כלל וכלל על הסבלונות. אבל המקרה האחרון, קטן שקידש, הכל יודעים שאין קידושי קטן כלום, אם הכי כמה משדר סבלונות, עדיין הקידושי כמה משדר. זה שהוא שלח סבלונות לאחר שהוא גדל, זה הקידושין. כך הייתי חושב. כמה שמה המשנה אומרת, גם במקרה כזה לא כך עם הדברים, אלא הוא שלח אותם על סמך הקידושים הראשונים שהוא עשה בתור קטן. נסתכל כעת בשוליים תחת הכותרת נושא כללי. שני מצבים של סבלונות. אחד, אחר קידושין. טובים, רעועים. שתיים, סבלונות בלי שהקדימן קידושין כלל. אנחנו הוספנו תחת מאחר כך נושא סלש מבנה, אותיות א' וב' יופיעו, שני לשונות ברבה, ומה שעונה לו אביי בעניין חוששים לסבלונות. יש רשי חוששים לסבלונות למעלה בשורות הקצרות, מי ששידך באישה. היו דיבורים בין גבר לאישה על אפשרות להתחתן, ונתרצה, והיא הסכימה, כן, נראה לי שאני מוכנה להתחתן איתך, וקדם ושלח סבלונות בעידים, חוששים שמה קידושין הן. ואם נתקדשה לאחר, צריכה גט מן הראשון. כאילו אם היא מתכוונת להתחתן עם מישהו אחר, הראשון ששלח הסבלונות צריך לתת לה גט. הגמרא, איתמה, רב הוא נאמר חוששים לסבלונות, וכן אמר רבה חוששים לסבלונות. כמו שראינו ברשי, מדובר פה במתנות שנשלחו אחרי שהזוג הזה דיברו ביניהם בענייני חתונה. אמר רבה, ומות וינן אשמייטין. אבל יש להעלות כקושיה מה שאמרנו. מאיפה? משנתנו. אף הפי ששלח סבלונות, לאחר מכאן אינה מקודשת. אז איך נאמר כאן שיש לחשוש מפני הסבלונות, או מפני שהסבלונות הם קידושין? פה כתוב, למרות שנשלח סבלונות, זה לא אומר שיש קידושין. אמר לאביי, הטעם כדקתני טעמה, מה שנאמר במשנה שלא חוששים מפני הסבלונות, זה על סמך הטעם שמובא במשנה עצמה, שמחמת קידושים הראשונים שלח, והוא סמך, אם סמך, הוא סמך על הקידושים הנקרא הרעועים האלו, ולכן הסבלנות חסרי משמעות. איקה דיאמרי, אמר רבה, ותשימו לב בגמרות המסומנות השורות הבאות סומנו כאמירה כמה שורות של רבה ואחר כך אביי. אז איקה דיאמרי, אמר רבה, מנה אמינה לי שחוששים לסבלנות, כדקתני טעמה, כמו שראינו במשנה שמחמת קידושים ראשים שלח אחר קידושים רעורים, כמו פחות משווה פרוטה לאישה, שמה לא חוששים שהסבלונות הם קידושים. האחה הוא דתאי, כלומר בדוגמאות שבמשנה היה מקום לטעות ולסמוך על הקידושים הראשונים, לכן הסבלונות חסרי משמעות. ועלמה? הוו קידושין, אבל כמו שדיברנו מקודם, לא היה שום קידושין מקודם, היה שידוכי, היה דיבורים, ואז הוא שלח מתנות, המתנות אינם על סמך משהו רעוע בפני כן, אז הם הקידושין. לכן אנחנו הרבה ורבונה אמרנו חוששים לסבלונות. ואביי שחלק על רבה, כך הוא עונה, לא מבעיה כאמר, לא מבעיה בעלמה שאין חוששים, לא צריך לומר שאין חוששים בעלמה, זה לא נחית לתורת קידושין כלל. לא היה שום קידושין, היה נכון, היה דיבורים, שידוכי, אבל לא נכנסו לתורת קידושין, הוא פשוט במקרה כזה שאין חוששים מסבלונות. אלא אפילו הכה, בדוגמאות שבמשנה דנחית לתורת קידושין, והבן אדם אולי נזכר שוואי, אלו לא היו קידושין, אימא, הוו קידושין, הסבלונות האלו, הם יהיו הקידושין. כמה שמלן, זה מה ש... המשנה מלמדת שגם במקרה כזה שנחית בתורה קידושים, הסבלונות אינם קידושים. מי הבי עלה? אנחנו רוצים לדעת איך נפסוק בכל מה שקשור לסבלונות. אמר רב פאפה, באטרה במקום דה מקדשי והדר מסבלי חיישינן. אנחנו נסתכל ברשי, חיישינן דכיוון דאור חיו, הדרך של אותו מקום לקדושי ברשע, חיישינן דשדרהני לשם קידושין. במקרה שאנחנו לא ראינו את הקידושין אלא ראינו את הסבלונות, אבל זה הדרך שקודם מקדשים ואחר כך שולחים מתנות, יש מקום לחשוש מפני הסבלונות שהם הם הקידושין. מסבלי והדר מקדשי, אבל אם זה מקום ששולחים קודם מתנות ורק אחר כך מקדשים, לא חיישינה. שואל התרומה, מקדשי והדר מסבלי פשיטה שמה שחוששים שהם הקידושים, לא צריכה. הדין של רב פאפה הוא במקרה הבא, דרובה מקדשי והדר מסבלי. נכון, רוב האנשים קודם מקדשים ואחר כך שולחים מתנות ומיעוטה מסבלי והדר מקדשי. מהו דתימה נחוש למיעוטה? ואם המיעוט הוא בעצם אומר שהסבלונות אינם כלום, כי המיעוט הם קודם מסבלי ואחר מקדשי, אז היה מקום לומר אולי נחשוש למיעוט ושהיא תהיה בחזקת פנויה, כמשמלן שלא אומרים כך אלא חוששים בפני הסבלונות שהם הקידושים. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ראו שטר כתובה והאישה קיבלה קידושין מאחר, האם יש להחזיק אותה כמקודשת לראשון? הגמרא, בא מיני רב אחא בר רב אונא מרבה, הוחזק שטר כתובה בשוק, מהו? הביטוי הזה, הוחזק שטר כתובה, רש"י אומר שראו שטר כתובה. מהו? מה השאלה? אם היא קיבלה כסף קידושין מאחר, האם נחזיק אותה כמקודשת לראשון? אמר לי, ממשיך הגמרא, אמר לי וכי מפני שמחזיק שטר כתובה בשוק, נחזיק בה כאשת איש? מי הבי עלה? שורה התחתונה, איך נפסוק? אמר רב אשי, באטרה דה מקדשי ועדר כתבי כתובה חיישינן. במקום כזה שקודם קידושים ואחר כך כותבים כתובה, אז הכתובה שראו זה לגבי אישה שבאמת התקדשה לראשון, אז מחזיקים אותה, חוששים שהיא אשת איש. כתבי והדר מקדשי לא חיישינן, אבל אם מנהג המקום שקודם מכינים כתובה ורק אחר כך מקדשים אותה, לא חיישינן. הגמרא שואלת, מקדשי והדר כתבי פשיטה, פשיטה שמה שחוששים שהיא אשת איש לראשון? לא צריכה. אז מה באמת הצורך לרב אשי ללמד מקרה כזה שהיא מקדשי והדר כתבי שהיא מוחזקת כאשת איש? לא צריכה, זה לא שכיח ספרה, באותו מקום לא מצוי סופרים, סופרים שמכינים את השטרות. מהו דתימה? היה מקום לחשוב ספרה הוא דתרמי, פתאום הופיע סופר וניצלו את ההזדמנות וכתבו כתובה לפני קידושין והיא עדיין פנויה, כאילו הכתובה שרוב השוק במקרה, בנסיבות כאלו לא מעידים על כך שהיא התקדשה לאותו פלוני. כמשמע לן שמאחר שמדובר במקום שקודם מקדשים ורק אחר כך כותבים, חוששים שהיא התקדשה לראשון. המשנה, המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, אומר שתיכן מקודשות לי, אינן מקודשות אף אחד מהם, ואין צורך לגט אם אין רוצות להתחתן עם מישהו אחר. ומעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה של תנים, ושלהן הייתה ושל שביעית הייתה, ואמר, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו. וקיבלה אחת מהם על ידי כולן, בשביל כולן, ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. מנה הנימילי, מה המקור לומר שמי שמקדש אישה וביתה או שתי אחיות כאחת, אין שום קידושין? הנושא שכתבנו והוספנו בשוליים, חיפוש אחר מקור לדין המקדש אישה וביתה או שתי אחיות, אין קידושין תופסין אפילו באחת מהן. אז נחזור לגמרא. אמר רמי בר חמא דאמר קרא, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור. התורה אמרה בשעה שנעשו צרות זו לזו, דיינו שתיהן כביכול נשואים לאותו אדם, לאותו גבר, באופן כלי אדם שיש לו שתי נשים כשרות, הם נקראו צרות זו לזו. כאן כשמדובר באישה ואחותה שנעשו כאילו צרות זו לזו, לא יהיה לו ליקוחין אפילו באחת מהן. אין שום תפיסת קידושין. אמר לי רבה, אי אחי, אם אתה אומר שאדם אתה אומר שפירוש הפסוק, אדם עומד בפני שתי אחיות, מקדש את שתיהן שאין תפיסת קידושין בכלל, זאת אומרת, הן פנויות, אז רב אומר, אני לא מבין, אי אחי, היינו דכתיב, באותו מקום כתוב, ונחרטו הנפשות העושות בקרב עמם. אז אם אתה אומר שאין ליקוחין אפילו באחת מהן, איך ייתכן שיש חיוב קרית אם הוא בא עליהן? אי קידושין לא תפסי בה, אתה אומר שהן שתי פנויות. נכון, הם אחיות זו לזו, אבל לגבי הגבר, שתי פנויות. קרית, מי מחייב? אדם בא על הפנויה, לא חייב קרית. אלא אמר רבה, קרא הפסוק שאומר אישה לחתה לא תיקח לצור בזה אחר זה. הכוונה, אדם קידש, נגיד יש שתי אחיות, רחיל ולאה, אדם קידש את רחיל, זאת אשתו. אם אותו אדם יבעול את לאה, אז הוא יהיה חייב כרת, כי הוא בא על אישה שהיא אחות אשתו. זה הפסוק, הפסוק עם החיוב כרת. ומתניתין המשנה שלנו שאומרת שאדם שנותן כסף קידושין לשתי אחיות בבת אחת, והמשנה אומרת לא לתפס שום קידושין, כדרבה, זה על בסיס כלל שלימד אותנו רבה. דיאמר רבה, כל שאינו בזה אחר זה, כמו שהדגמנו מקודם, אחרי שאתה קידשת את רחל אתה לא יכול לקדש את אחותה לאה, אז הקידושין אצל לאה לא תופסים, וזה דוגמה של אינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. אותו סיטואציה של שתי אחיות, גם אם אתה מנסה לקדש אותם בבת אחת, אינו תופס. רק נציין שאם אדם, למשל, רחל ולאה, הוא קידש את רחל, הוא לא יכול לקדש את לאה. זה אינו בזה החזל, אין תפיסת קידושין. הרי לאה שהיא אחות אשתו, אין בה תפיסת קידושין, אז הוא לא, הוא לא בזה החזה. אז העניין של שתי אחיות בבת אחת גם כן לא תופס שום קידושין. אומר רשי, ומתניתין כי היו נמי בבת אחת האחיות, מהי קרא נפקי וחדרה בה וספרה בימו, כל שאינו בזה החזה, שזה מבוסס על הפסוק, אפילו בבת אחת אינו, היו כך, כיוון באחות אישה לא תפסי קידושין, כאילו באחות אשתו אין תפיסת קידושין, כי קדשינו בבת אחת, נמי לא הוו קידושין. כעת נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו רואים דינו של רבה, כל שינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. דבר שדיברנו עכשיו, בדקות האחרונות. יהיה לנו גם שימוש במשולשים, וכתבנו תחת הכותרת מבנה, שהם יהיו עבורנו מעקב, מאחר שהם מופיעים בשני כיוונים. משפיץ למעלה, קושיות על דינו של אבא. אנחנו נביא מקורות שרואים שלא כפי שהוא אמר, אם אינו בזה החזה אז בבת אחת גם אינו, וכשהמשולש יתהפך עם השפיץ כיוון מטה הם תשובות. אז אם אנחנו נסתכל קדימה לדף, קודם כל השואה האחרונה, פה אנחנו מציגים את רבא בקופסת אש, והסיבה לכך כי הוא השיטה העיקרי עד אמצע שעות הרחבות בנון א' עמוד א', יהיה קושת הבאי, ובשורה השלישית בנון א' עמוד א', המשלש התהפך, תשובה, ועוד שתי שעות קושה מספר 2, אנחנו גם מספרנו את עיקרי הקושיות, וגם לזה יהיה תשובה, ואחר כך בשורה שלישית בשורות הרחבות בנון א' עמוד א', רואים קושיה מספר 3, וגם על זה יהיה תשובה. כעת הגמרא, גופה, אמר רבה, כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. והדוגמה, רק נחזור על זה עוד פעם, אדם שקידש אישה הוא לא יכול לקדש את אחותה, יש כאן איסור עבר שנקרא אחות אשתו. אז זה דוגמה שאינו בזה אחר זה, אחרי שאתה מקדש אישה אתה לא יכול לקדש את אחותה. ועל כן גם אם אדם פונה, עומד בפני שתי אחיות ואומר להן, הרי אתן מקודשות לי, לא נתפס כלום, אינן מקודשות. היטיבי אביי, אנחנו עוברים לדף נון א', המרבה במעשר, במקום להפריש עשירית הוא מפריש חמישית. פירותיו מתוקנים, הטבל שלו מתוקן, זה נקרא הפרשה לגבי הפירות, ומעשרות מקוקלים. מה שהוא הפריש כמעשר הוא מקוקל, אף אחד לא יכול לאכול ממנה, כי מעשר עצמה מעובבת עם עוד 10%, אמרנו חמישית בסך הכל, היא מעורבת עם דבר שאינו מעשר אלא בעצם טבל. אנחנו נסתכל ברשי שהוא נותן הסבר די מפורט. המרבה במעשר, שורה ראשונה, מפריש אחד מחמישה, זאת אומרת לא אחד מעשרה אלא אחד מחמישה, שמנה ארבעה לחולין, ארבע חלקים לחולין בצד זה, ומדד חמישית למעשר, בצד השני הוא הפריש חמישית למעשר. מעשרותיו מקוקלים, למה? דטבל ומעשר מורבים זה בזה, שהקרי כולו טבל הווה, זה מתחיל כטבל, וכשמנה ארבעה לחולין לא היה לו ליטול מן הכלי למעשר, אלא חצי מידה חמישית, היינו עשירית, חצי חמישית זה עשירית, והוא הפריש מידה שלמה. ושם מעשר לא חל עליו, אלא כפי חשבון. לא כל על החמישית יחוש שם מעשר, אלא חצי ממנו. ונמצא השאר טבל, ואסור לכל אדם עד שיתקננה, עד שהוא יפריש כדי לתקן אותה, אותו עשירית נוספת. ואם איתה, ואם זה כמו שרב אמר, לכל שאינו בזה אחר זה אינו בבת אחת כלל, המי, למה אמרנו פירותיו מתוקנים? ולמה חשם מעשר אפילו לפי חשבון? הרי אינו בזה אחר זה שאם יפריש פעם אחת, כלומר אדם יפריש מעשר, עשירית, וחזר ויפריש, ויפריש עוד עשירית, וקרא לו מעשר, לא היה שם מעשר חל על האחרון, אז זה דוגמה שדבר שאינו בזה אחר זה, ומצד שני, כשהוא הפריש את שניהם, שני העשיריות ביחד, החמישית, אומרים שזה זה מועיל, יש השלכות, זה תפס. באיזה מובן? בשני מובנים. אחד, שהשאר הפירות מתוקנים, וגם מה שהוא הפריש בבת אחת נקרא מעשר וטבע מעורבים זה בזה. זה לא כמו שרב היה אומר כלום. אנחנו חוזרים לגמרא, והגמרא מציגת את הקושיה בקיצור, ועמי, למה אתה אומר שפירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים? נאמר הכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, ולפי הכלל של רבה, מאחר שאינו בזה אחר זה, אתה מפריש מעשר, עשירית, ועוד פעם עשירית, עשית השנייה לא, לא, לא קרה כלום, לא נקרא כלום, זה אפס. אז למה ש... אז לכן גם לפי רבא, אם היית מפריש את שניהם בבת אחת, לא אמור להיות שום חלוט. אמר לי, אז התשובה, רבא עונה לקושת אביי, שאני מעשר. מעשר זה שונה מהמקרה של השתי אחיות. תאיתי לחצאים, מה הכוונה? אם אמר, אם הוא לקח משל חמישית, 20% מהתבועה, ואמר תתקדש פלגה פלגה דחיתתה, כל גרעין חיטה שיחול על חציו שמעשר, זה תתקדש חצי, קדשה, זה היה תופס. ומאחר שכך הם הדברים, שאותה חמישית שהוא הפריש שייך על כל חיטה וחיטה שם מעשר, אנחנו אומרים שחל שם מעשר על כל החמישית הזאת, לפי חשבון שחצי מכל חיטה וחיטה הוא מעשר, וחצי השני טבל, וזה מה שאמרנו מקודם, שמעשרותיו מקולקלים. נסתכל ברשי, אם אמר תתקדש פלגה פלגה דחית את הקדשה, ילקח כשפריש בבת אחת יותר מקשיור, יש לו למעשר לחול על כל חיטה וחיטה לפי חשבון. ואיקה למימר, דנתפסו כולו לפי חשבון, שכל חיטה חצי ממנו נתפס בשם מעשר. אבל גבי אחיות, לקה למימר נתפסו קצת קידושין, הכל, חדה וחדה. אז אין כאן הקבלה וממילא אין כאן מקור להקשות על הדין שלי. נחזור לגמרא. קושיה, והרי מעשר בהמה. מה זה מעשר בהמה? מכל 10 ולדות של בהמות שנולדו לבן אדם בעידר שלו, אז הוא מונה אותם 1, 2, 3, 4 ומגיע לעשירית. העשירית נקרא מעשר בהמה, הוא בעצם קורבן שמביאים לבית המקדש. אז בדוגמה הזאת שמעשר בהמה, דלקה לחצאים ולקה בזה אחר זה, אין מצב שחצי בהמה נקרא מעשר בהמה, אנחנו עוד מעט נסתכל ברשי, וגם אינו בזה החזה. זאת אומרת, אם אתה מנית 10 בהמות, הולדות, אותם הולדות שנולדו אותו שנה, ואתה ממשיך למנות עוד הולדות, ואתה אומר שגם זה יהיה מעשר בהמה, זה לא תופס. ואנחנו נסתכל ברשי, דלקה לחצאין, כשמנה 9, אינו יכול להוציא 2 ולומר חצי כל אחד יהיה מעשר ויקרב לחצאין, גם כקורבן חצי, זה לא נתפס, לא, אין כזה מציאות. ולתנעמי בזה אחר זה, שאתה, שאחר שקרא לעשירי עשירי, וחזר וקרא לאחד עשר עשירי, אינו קדוש. אז הנה, שני נתונים, לא קיים לחצאין, אינו בזה אחר זה, ממשיך הגמרא ויאמר רבה, יצאו 2 בעשירי, וקראן עשירי, זה דוגמה של בבת אחת. אמרנו, אינו בזה אחר זה, והנה יצאו 2, זה בבת אחת, והוא קרא אותם עשירי, מה התוצאה? 10 ו-11 מעורבים, זה בזה. זה נתפס, משהו נתפס, אבל לפי הכלל של רבה, לא אמור להיות ככה. מאחר שאינו בזה אחר זה, גם בבת אחת, כלום. ואנחנו, מה אנחנו רואים פה? בבת אחת, 10 ו-11 מעורבים, ומה זה אומר? יש עריכות ברשי, נלמד אותו ביחד. ואחד עשר מעורבים, הכוונה 10 ו-11 מעורבים, אחד מהם מעשר גמור, אבל אינו ידוע איזו הוא. והשני, שם שלמים עליו כדין 11 שקרא עשירי, אחר שטעה וקרא לעשירי 9. קורה, יכול להיות שיצא בהמה שהוא מונה אותם אחד אחד, אם נכנסים לשביל צר שיוצאים בפתח בקדימה, והוא מונה אותם 1, 2, 3, הוא הגיע לבהמה עשירית והוא קרא לו 9. דקיימלן, שהוא שלמים, כדלקמן, זה הדין שהוא נחשב שלמים. אז אני קורא עוד פעם, הוא קרא ל-11 עשירי אחרי שהוא טעה וקרא לעשירי 9, דקיימלן, שהוא אותו 11 שהוא קרא עשירי שהוא שלמים, כדלקמן, היי, הווי, נמי, שלמים. אמרנו שאם 2 יצאו בבת אחת, והוא קרא להם מעשר, אחד הוא מעשר גמור, והשני שלמים, שרי 11 זה, אמרנו 2 יצאו בשלמי, בנקודה, במניין עשירי, במספר 10, 2 יצאו, אז שרי 11 זה, אף הוא, אחר קריאת 9, נקרא עשירי, והרי הם מעורבים. ויראו מה עושים איתם, ששניהם קדושה חלה להם, רק אחד מעשר גמור, אז אומרים שהם יראו עד שיסתבו, עד שיפלו בהם מום, ויביא בהמת חולין ויאמר, כל מקום שהם שלמים יהיה מחולל על בהמה זו, ויקרב זהו שלמים, והשניים נאכלים לבעלים, אותם בעלי מום שנהפכו להיות בעלי מום, הבעלים כעת אוכלים אותם, ששניהם ספק מעשר, ומעשר בהמה נאכל במומו לבעלים. זה הדין, שמעשר בהמה שנפל בו מום ואין לו פדיון, אלא הוא נאכל ככה לבעלים. וכאן הניתוח והקשר לסוגיה שלנו, דיינו בזה אחר זה, דילו קרא לעשירי עשירי, אם הוא דיבר נכון, ספר נכון, הוא ספר את הבהמה העשירית כעשירי, לא קידש 11 כלל. הבהמה אחר כך תקרא לו מה שאתה רוצה, הוא לא יהיה קדוש. אז אינו בזה אחר זה. וכי קראו בהדדי, חשב חמינה מעשר לפתור את התשעה שכבר יצאו, הנה הוא, 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 הוא הצליח לפתור אותם בזה שהוא קרא עשירי לשניים. אז למרות שזה אינו בזה אחר זה, זה כן קיים בבת אחת. הגמרא עונה, למה המקרה של מעשר בהמה אינה קושיה על רבה? שאני מעשר בהמה דעיתי בטעות תתנן. לפני שנתקדם רק נחזור על עיקר הקושיה, נובעת מכך שאם יצאו שניים בעשירי, אנחנו אומרים שחל קדושה על שניהם. ואיך זה יכול להיות? בגלל שבטעות אנחנו נראה שהבהמה העשירית והבהמה האחד עשר חל עליהם קדושה דתנן, קרא לתשיע עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, שלשתן מקודשים. אז מאחר שאנחנו כתכבנו על 11, כי כאן זה בולט שהבהמה 11 במקרה כזה חל עליו קדושה, ואנחנו גם הזכרנו מקודם מה שקורה שנקריב אותו כשלמים. ומאחר שכן, זה הסיבה שאם יצאו שניים אחרי העשירי והוא קרא לשניהם עשירי, חל עליהם קדושה, כי יש תקדים על כך שגם העשירי וגם האחד עשר יהיו קדושים. קושיה, ברי תודה, קורבן תודה, ואני חושב ידוע לכם שבנוסף לכבש שמקריבים, מקריבים יחד, מביאים, אני הייתי אומר, מביאים יחד 40 לחמים. אנחנו לא ניכנס לפירוט והמהות של כל אחד מהלחמים, אבל יש 40 לחמים שמלווים את קורבן התודה. דלתא בטעות. אם אדם למשל התכוון להקדיש 40 לחמים שחורים והתברר שמה שיש לו הם לבנים, זה נקרא הקדש בטעות. ורשי כותב, דלתנו בטעות, שאם שחט תודה על 40 חלות ונתכוון לשחורות ונמצאו לבנות שאינן אותן שבדעתו, לא קדשו. תתנן הקדש טעות בית שמי, אומרים הקדש בית הלל, אומרים אינו הקדש. אז זה נקודה אחת לגבי הקורבן תודה והלחמים, אינו בטעות. ולטה נמי בזה אחר זה, אם אדם הקדיש ושחט על 40 חלות כדין, והוא חזר ואמר על עוד 40 שהם גם כן יהיו קדושים בנוסף ל-40 הראשונים, לא קדשו, הם לא חל קדושה על ה-40, קבוצת 40 השניים. אז זה דוגמה לומר אינו בזה אחר זה. ואיתמר תודה שנשחטה על 80 חלות, חזקיה אמר קדשי ל-40 מתוך 80. הנה דוגמה שלמרות שבזה אחר זה לא חל, אבל בבת אחת הוא אמר שיקדשו 80, אומרים ש-40 מתוכם הם לחמי תודה. אנחנו בגמרא כאן, אנחנו לא ניכנס מה עושים עם ה-40 הנוספים. מה שחשוב לנו כאן שקדשי ל-40 מתוך 80. יש כאן בגמרות המסומנות סוגריים, הסיבה לכך שעיקר הקושיה בא מעמדת חזקיה. נכון, כתוב בהמשך רבי יוחנן אמר לא קדשי ל-40 מתוך 80, אבל אנחנו רוצים להתמקד בדבריו של חזקיה. אז הנה קושיה, למרות שאינו בזה אחר זה, בבת אחת יש. רשי כותב, קדשו 40 מתוך 80 ויוצא ידי תודתו. והתם, כבר במסכת מנחות, מפרש היכים את האחלים, איך אוכלים את ה-80 חלות האלו. אנחנו ממשיכים בגמרא, תשובה. למה הדוגמה של לחמי תודה אינו קושיה על הכלל של רבה? לאו יתמר עלה אמר רבי שוב הנביא. יש כאן נקודות שאין מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן, על זה אנחנו הכל מודים, ויש כן נקודה שבהם חולקים, והדברים האלו הובלטנו על ידי פס כפול, הכל מודים, ועוד שתי שורות אתם רואים לא נחלקו אלא. אז אנחנו נמשיך בגמרא לראות למה בסופו של דבר המקרה של החלות תודה לא מהווה קושי על רבה. לאו יתמר למה רבי יהושע בן לוי, הכל מודים, כל אחד אמר קדשי ל-40 מתוך 80 קדשי, שהקדושה יחול, לא יקדשו 40 אלא אם כן קדשי 80, ואנחנו יודעים שאין 80, אין, לא מקדישים 80. אז אם אדם ניסח יתנה שלא יקדשו 40 אלא אם כן קדשי 80, לא קדשי, לא נחלקו אלא בסתם, שהאדם הביא 80 לחמים ולא אמר כלום. מוסבה לאחריות כמכוון, שאם יקרה משהו ל-40, אז עדיין נשאר עוד 40 שיכולים להיות הלחמי תודה. זה מה שחזקיה אמר, קדשי ל-40. ומוסבה רבי יוחנן לקורבן גדול כמכוון. אנחנו נסתכל ברש"י, שאם אדם אמר לא יקדשו 40 אלא קדשי 80, ראינו לא קדשי, ורש"י כותב לא קדשו כדרבה, דכל שאינו בזה אחר זה אינו בבת אחת. אז לכן הוא לא יכול להתנות שלא יקדשו 40 אלא אם כן קדשי 80. זה הדוגמה של בת אחת, מאחר שאחרי שהוא קידש הקדיש 40, הוא לא יכול להקדיש עוד 40, אז גם בבת אחת לא יחול. עכשיו הגמר ממשיכה עם שאלה ורבה, למה לשנויי כרבה, למה לרבה להסביר את המשנה לגבי אדם שקידש שתי אחיות שאומרים אינה מקודשת על סמך הכלל של רבה, דחול שאינו בזה החוזר גם בבת אחת אינו, למה הוא נקט בגישה כזאת טייפוק לי, שאדם שמקדש שתי אחיות נגיד אינן מקודשות, למה קידושין שאין מסורים לביאה נינו? הוא לא פירש איזו מהן. אז בוא נוסיף, אפילו אם הוא לא קידש אלא אחת מהן, הוא לא יכול לבעול אחת מהן, כי אולי היא אחות אשתו. נסתכל ביחד ברש"י ורבה, למה להשמיע לעיר תמה דמנטין דקטני אינה מקודשת כדרבה? נחזור עוד פעם, ננסה לחדד. ראינו במשנה שאדם שקידש שתי אחיות אינן מקודשות, אינן מקודשות, כלומר אין חלות קידושין כלל. ואיך רבה הסביר את זה? הוא הסביר את זה על סמך דברי רבה, מאחר שאינו בזה אחר זה, וזה מה שראינו בפסוק, אז גם בבת אחת אינו, וזה פירוש המשנה. והגמרא שואלת למה רבה הסביר את המשנה על פי רבה. טייפוקלי, קידושים שאין מסורים לביאננו, הוא לא יכול לבעול אף אחת מהן. וקידושים כאלו שאין מסורים לביאה אינם קידושים. וכאן נחדד את הדברים דרך רש"י. טייפוק לי, אפילו לא קידש אלא אחת מהן, אלא שלא פירש איזו היא, אני חושב כשרשי אומר דאפילו לא קידש על אחת מהם, מאחר שהמשנה עצמה דיברה על אדם שקידש שתי אחיות, אומר כאן הגמרא טייפוק לי דאפילו אם הוא לא קידש על אחת מהם אלא לא פירש איזו אי, אית לי לרבה דאינה מקודשת דקידושין שאין מסורים לביאה אין שאין ידוע איזה מהן אחות אישה, ושמין עלי לרב הדרמה לכמן, קידושים שאין ראויים לביאה, אינן קידושים. אז אנחנו חוזרים להגמרה, והשאלה, שוב פעם, רבה היה יכול להסביר את המשנה, שאדם שמקדש שתי אחיות, זה קידושים שאין מסורים לביאה. אני חושב שצריכים להוסיף משהו דק פה. המשנה דיברה על המקדש שתי אחיות. לפי רבה, גם אם הוא קידש אחת מתוך שתי אחיות, אבל לא פירש מי, גם זה לא יתפוס. אז למה רבה הסביר את המשנה כל כולו על בסיס דברי רבה? התשובה. לדבריו דרמי בר חמא כאמר, ושוב נחזור לרשי, לדבריו דרמי בר חמא כאמר לה, לדידך דיילפית לי מהי קרא. רמי בר חמא רצה להסביר את המשנה, אישה לחתה לא תיקח לצרור, רמי בר חמא רצה להגיד זה הבסיס למשנה, המקדש שתי אחיות. אז אומר רבה לרמי בר חמא, אתה שלמדת את זה מן הפסוק, לא תוקמה לקרא בבת אחת, כמו המקרה של המשנה המקדש שתי אחיות, כי אם אתה תנסה להעמיד את הפסוק בבת אחת, דקשיא וניחתו, אז אמרנו שאם לא נתפס קידושין, למה שיהיה חיוב כרת? הם שני פנויות. אלא וכמי תעמיד את הפסוק בזה אחר זה, אחרי שהוא קידש אישה, אז הפנייה לאחותה לא יתפוס, הקידושין שהוא מציע לאחותה לא יתפוס. זה מבחינת הפסוק, הפסוק בזה אחר זה. והדר תיפוק לך בבת אחת דמתניתין מיני ובי משום דרבה, ואז אחרי שאתה קבעת שהפסוק מדבר על בזה אחר זה, הסבר לבת אחת, שתי אחיות בבת אחת שאין תפיסת קידושין, זה הדין הכלל של רבה, שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. אבל זה לא משקף את הגישה של רבה עצמו לעניין, כי לפי רבה עצמו, אם אנחנו מדברים על שתי אחיות והוא קידש, וכאן אני משתמש בלשון של רשי, ואפילו לא קידש על אחת מהן, אין כאן קידושין, בגלל שזה קידושין שאין מסורים לביאה, לא יכול לבעול אף אחת מהן, כי כל אחת היא ספק אחות אשתו. ובוודאי מי שמקדש שתי אחיות לא חל שום קידושין. עד כאן שיעורנו להיום.